נתחיל מתחילת ל"ו. רואים? וזהו. ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. זה בחינת הבתים של התפילין. כי המיילדות שהן בחינת אם הבנים, הם ממשיכים אור התפילין שהן בחינת אמא על ברא, שהן בחינת הולדת המוחין. מבחינת קדש לי כל בכור, פתק כל רחם כנה. כן, התפילין שמאירים כל יום, מביאים אור חדש, השגה חדשה, שזה מוחין, והשגה שנשארת לא רק בעולם השכל, אלא יורדת עד למציאות, עד לעולם הזה, ובפסקה הקודמת, עד לאור, מה שהאור מבטא, הכוח החיצוני, הכוח המדמה, השגה מתלבשת שם. אז זה האם על בנים. האמא זה ההשגה, והבנים זה ההולדה שלה, החידוש שלה בתוך העולם שלנו. כי המיילדות הם אם אהרון ומשה. אני מקרא את המשפט האחרון. וזהו, ויהי כי יראו דרכה, כי תראי מבחינת יראה. כמו שכתוב, וראו כל המוות, כי שם השם יקרא עליך ויראו ממך, נרושו רבותינו מוסר עליהם ותפילין שבראש. כי המיילדות הם אם אהרון ומשה. ומרים אחותם שהיא מיילדת שניה. שממנה יצאה המלכות כמו שפרש רש"י שם. כי משה ואהרון הם עיקר התפילין. אהרון הכהן הגדול לבחינת מניה דיקוני דיקנה דקהנה רבה, שהם בחינת השמונה זקנים הנן. כן, המושג שמוזכר בספרים אצל הכהנים. זקן אהרון, יש לו את שמונה תיקוני הזקן. מבחינת שמונה פרשיות של התפילין של ראש ושילת כנען. וזוכרים שהוא קישר את זה לשמונת הזקנים מהסיפור. כן, נכון? אלה שזוכרים את כל מה שהיה בזמן העיבור, ואלה שזוכרים את כל מה שהיה בנשמה עוד לפני העיבור, עוד לפני שנכנסה ל...
בעצם מה זה מוליד? זה בעצם שנצפים, לא הבנתי.
מה?
מה זה בעצם מוליד? מוליד, הוא אומר, מה זה מוליד?
לאיזה משפט אתה מתייחס?
אני אומר, מה זה מוליד? הוא אומר, בתים של התפילין, זה משה ואהרון, מה זה בעצם מוליד, בתים של התפילין?
התפילין זה המשכה של אור חדש כל יום, מוכין חדשים כל יום. המשכה הזאת היא גוף הלידה. היא גוף הלידה, אבל אנחנו היום ניסחנו את זה בצורה כזאת, בגלל הביטויים פה, אם על בנים, כאילו שיש פה מישהו שהוא מקור הוולד, ויש את הוולד בעצמו. כמו המיילדות, כמו האימא. אז לנו זה התחבר לזה שכל יום יש השגה חדשה שיורדת לתוך העולם שלנו. כלומר, השורש זה כמו האימא, והירידה שלה לתוך העולם זה כמו הילד. אבל צריך להתבונן. נראה אולי בתוך הדברים שלו עוד יותר מדויק. אז זה השמונה פרשיות של תפילין של ראש ושל יד, שזה השמונה זקנים. נכון, של יד זה היה הגבלה לשמונה שזוכרים את תחילת ההיווצרות, את הנר הדולק, את הרגע של הלידה, של הילוד שלב, ותפילין של ראש זה כנגד הריח והטעם והמראה של הפרי וכו'. אז זה כל זה אהרון הכהן. משה רבנו הוא בחינת הזקן העליון כנ"ל, הנ"ל שהתפאר שהוא זקן מאוד, ודאי הוא נער ויניק לגמרי, וכל העולם אינו עולה אצלו כהרף עין וכו'. וזה בחינת משה רבנו עליו השלום. אני חושב, הוא קצת יעריך לבאר איך שמשה רבינו הוא הקבצן העיוור. יש לי כמה דרושים על הסיפורים האלה, הרי שם השבעה קבצנים, אומרים שזה כנגד האושפיזין, או כנגד אבות שבעת הרועים. אז דווקא, אני לא זוכר, אולי אחד הפירושים אמר שהקבצן העיוור זה יצחק, שהיה עיוור. לפחות פה באוקראן, אז משה רבינו, הוא גם בסיפור באמת הגדול שבכולם, נכון, הקבצן העיוור. זה שזוכר את הלא כלום. אז זה עכשיו תהיה הקבלה בין משה רבינו לבין ה... כמשה, שהתפאר שהוא זקן מאוד, אותו זקן, ועדיין הוא נער ויניק לגמרי. בכל עולם אינו עולה אצלו כרף עין. וזה בחינת משה רבינו עליו השלום, שבחינת והנה נער בוכה. כי הוא לא סתם כתוב עליו הנה נער בוכה, כי זה משהו מהותי אצלו. גם יש, אדם הוא ילד ויש בילדות דברים מאוד מיוחדים, ואחר כך אדם נהיה נער, מתבגר. והעניין הוא שלא לשכוח בזמן הבגרות את הילדות. אני חושבת, אולי הזכרנו את זה בזמנו, שזה כמה וכמה מאמרים של הרב, שלא לראות בילדות רק תקופה מכינה. הילדות יש לה ערך של עצמה, וכל החיים צריך לשמר את תום הילדות. מה שכותב על משה רבינו, והנה נער בוכה, הוא כל החיים בחינה כזאת של נער בוכה. שאף על פי שהגיע למה שהגיע, לבחינת זקנה, דקדושה, בשלמות, אף על פי כן, עדיין היה בחינת נער ויניק לגמרי. לבחינת נער הייתי, גם זקנתי. ותראו את הפירוש של הפסוק. שאף על פי שזקנתי מאוד, אף על פי כן עדיין אני נער ויניק לגמרי. מה, פשט יפה, נכון? נער הייתי, גם זקנתי, כמונה, ראיתי הרבה דברים, הרבה שנים, ולא ראיתי את הדיק נעזב. הוא נותן פשט חדש, נכון? גם אחרי שזקנתי, לא הפסקתי להיות נער. נער הייתי. נער לימוד. יש מה לכוון עוד כוונה, לא? בברכת המזון.
רב, גם הבוכה, זה חלק מהעניין
של משהו,
שרק
הבינינה. אני גם ככה חשבתי איך. בסתום, כן. הנער בוכה זה המקום, הילד הקטן, אז כשהוא צריך משהו, בוכה. אני חושב שאחד מגדולי החסידות אמר, מה אפשר ללמוד מילד? כלומר, כשצריך משהו, הוא בוכה. כלומר, המקום של הבקשה הוא ספונטני, הוא מיידי, הוא לא צריך כאילו לחשוב על זה. גם משה רבינו, המקום של התפילה, של בית חנן, הוא פשוט. אף על פי כן, עדיין אני נער ויניק לגמרי, שזהו פרינת ההתפארות של הזקן הראשון במעלה, שהוא העיוור כנן. וכן זכר משה שכתוב בו, לוקעתה אינו ולא נס לכו, אף במותו. כי לא קפצה עליו שום זקנה כלל. אפילו בשעת מיטתו שהיה בן 120 שנה, כי זכר בתכלית הזקנה להיות עדיין יניק לגמרי, כי הוא לא התחיל עדיין לחיות כלל. לכן לוקעתה אינו ולא נס לכו. כמו שכתוב, אתה אכילות להראות את עבדיך, שבסוף ימיו אמר להשם יתברך, אתה אכילות להראות. דיינו שעדיין לא הסתיק כלל, רק התחיל. רק השם יתברך התחיל להראות לו את גודלו. שכל זה פרינת הנעל שמתחילים בכל עת מחדש. מישהו פעם סיפר על הרב צודה, שהיה לו משהו אפילו בתנועות, ודאי שגם עם כל זקנותו היה איזה משהו ילדי כזה. משהו ככה נהגות מאוד ספונטנית, חיונית, מאוד בשפה של היום זורמת. שנגיד, אני חושב ש מדי פעם אני חושב על זה שראש הישיבה, אבי, כן, הוא גם יש משהו שהוא לא מאוד צעיר בה. אתם גם מפתיע במחשבות שכאילו לא כאילו כל מה ש בדור הזה ככה מתחלפ... אגב, שמעתי פעם מהרב ישוע בשם אבי, שאמר בין שיעור ה' לשיעור א' זה כבר שני דורות. שמעת פעם במשפט הזה? כל כך מהר משתנים. מהזמיני שמי שמחנך צריך מאוד להיות ככה להבין לפחות, כן, אתה אחרי... אתה בא עם, ה... עם כל מה שיש, אבל להבין לפחות מה עובר בליבו של, ה... של הדור שהולך ומשתנה. ובהחלט ככה... ככה דברים. שכל זהו בחינה הנ"ל שמתחילים בכל עת מחדש כנה. כי משה הוא בחינת מן כידוע, שנאמר בו כי לא ידעו מהו. שאי אפשר לדע כלל מהו שילוד אישה יזכה למה שזכה הוא. כמו הפרשה הקודמת.
הוא דורש את הפסוק על משה,
ולא
על מן.
כן, האמת שזה לא באותה פרשה כתוב, ונחנו מה?
פרשה, אבל לפני
נראה לי. כן, כשביקשו...
יש את הפרשה של הכלולה, של
הנחנו מה? ואז נתחיל ה... עם ה... היה דרוש
החידוש
בדיוק. מעמדה של הרמב״ם. כן, לא נראה. פה ואמרו של אחי מנו כי לא ידעו מהו. ופה כשהם ביקשו לחם, אז כתוב ואמר אז משה בטאת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם המוקר לסבוע בשמו השם את תלונותיכם אשר אתם מעיינים עליו ונחנו מה? להלין את תלונותיכם כי על השם. ומיד אחרי זה יש את הדיבור של השם ש... נכון, זה כאילו, יש פרשה באמצע, אבל אותו נושא, שיקבלו את המן. אז ונחנו מה, לפי זה ונחנו מן, כן? כי המילה מן היא ממה. שאי אפשר לדע כלל משהו, ילוד אישה יזכה למה שזכה, שאי אפשר לדע כלל מהו, שילוד אישה יזכה למה שזכה, בכלל אפשר להשיג אותו. וזה אותיות משה, שין מה? שין תלת הוואן של כלליות המוחים, כלליות התפילין, אבל הכל נמשך מבחינת מה? מבחינת כי לא ידעו מהו. שזה עיקר בחינת משה, שהוא בחינת הזקי הנעל, שהיה זקן ותינוק הנעל, שהוא שורש הכל, הוא למעלה מן הכל כנעל, כאילו הוא שורש של כל הזקנים, וגם אלה שמבוטאים כאן בשין, תלת הוואן. כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד. שהוא בחינת כי גמול עלי אמו, כי גמול עלי נפשי שאמר דוד. אפשר לעשות לומר גם על דוד את כל ה... שהוא אמר את זה גם. נכון, אמר את זה למעלה על דוד. שהוא גם הבחינה הזו של הזקן הזה.
מה הקשר בין
הפסוקים
בין דוד למשה?
לא, ששני מופיעה ענבה. נכון?
איפה בדוד?
מה?
איפה בדוד?
בדוד, אם לא שיביתי נפשי. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. שהוא כמו תינוק. אנחנו מכירים את הדרוש הזה שיש אתם קוראים אדם. אדם זה אברהם, דוד, משה. כן? ואתם זה ראשי תיבות, אפר תולעת מה. אברהם אמר, אנוכי אפר ואפר. דוד אמר, אנוכי תולעת ולא איש. ומשה אמר, ואנחנו מה. זה אתם, קוראים אדם. זה מה המקור של זה, אבל זה דרוש נפלא. שזה עיקר האדם, שיש לו את הענווה. וזה שכתוב בזוהר, עניין משה, שאצל הסבין הוא סבא, אצל הינוקות הוא ינוקה, הינוקנן. באמת בספר שלי לא היה את המקור, אז לא יכולתי לאיים, אבל אתם יודעים שבזוהר, גם בחלקים שהרבה קוראים, יש מדי פעם ההוא סבא, ולפעמים יש גם ינוקה, שפתאום מגלה דרושים, מגלה סודות. אז לפי מה שמבואר כאן, אז ראי המאמנה יכול להיות לפעמים זה ולפעמים זה. גם ההוא סבא וגם ההוא ינוקה. באמת זה מקור מהזוהר. כי ההוא סבא זה יותר מובן. זה סבא, זקן, קנה חוכמה. אבל יש גם ינוקה, כמה פעמים. מה זה הינוקה הזה? כאילו זה איזשהו מדרגה של מישהו שיש בו את בחינת הילד. בחינה הזאת של טהרה, של החידוש, כמו שמבואר כאן.
מה יותר חשוב, הינוקה או סבא?
פה הוא אומר שזה הולך ביחד. כאילו, אם זה זקנה טובה, אז זה זקנה שהיא לא בניגוד לילדות.
למה זה מבטאים אותו?
גם הילדות היא לא בניגוד לזקנה. כמו ילד אמיתי, נורא שהוא כאילו חי את המדרגה הזאת נכון, אז הוא לא אומר, טוב, אני צעיר, אני עוד חיי לפניי, והזקנים תעזרו אותי. הוא לא אומר ככה. אני גם זקן אמיתי, הוא לא אומר, טוב, אני מבין, אני כבר מנסה, אני יודע. תעזבו את הרוח הצעירה, הרוח המתחדשת. נכון, מה שמובן פה זה שהם הולכים ביחד. מה רצית להגיד? יותר...
לא, למה לזה לא קוראים לו סבא ולא הינוקה? משהו שהוא מתבטא בסבא, הוא מתבטא בהינוקה.
מה ההבדל בשני הביטויים?
לא, אני אומר משהו שכאילו כל אחד היה לו בחינה בזוהר. כל אחד היה לו שם שהוא היה הינוקה והיה הסבא. כאילו לא היה לו את שם.
אני רק אומר, מה שהוא מביא פה זה שכן, שיש אחד שהיה לו את שניהם, משה רבנו, שהוא גם ככה וגם ככה. אצל הסבין הוא סבא, אצל הינוקות הוא ינוקה. כנראה הייתה שם מין שאלה כזאת, איך זה שפעם אחת הוא סבא, פעם אחת ינוקה. הוא אומר, תלוי, תלוי איפה הוא מופיע. וזהו שאמר, בין 120 שנה אנוכי היום, היום עלו ימי שנותיי, כי אינו יכול ללך יותר. כמו שאמרו, אבותינו זה מלמד שנסתמו ממנו, מעיינות חוכמה. הוא צריך לחיות חיים ארוכים ענן, נלך בכל פעם יותר ויותר. וכשאינו יכול ללך יותר, מוכרח להסתלק. אם יוצא רם לחמן, אם אדם לא מתחדש יותר, זה מוות. מוות גם טיפשו אותו, אז אין מה לחפש פה בעולם. מסתבר שזה יותר גלוי אצל צדיקים, כי יש אנשים, אז חיים לפי... כאילו כמנהג העולם, לפי הטבע. את הצדיקים, שהנשמה שלהם והחיים שלהם הם ביחד, אז ברגע שנסתיימת ההתחדשות, גם מסתיים החיים בגוף. אנשים אחרים, אז החיים בגוף יכולים כאילו לא להיות קשורים למצב הזה. אבל באופן עמוק, זה מצב של מוות. גם אם אדם ממשיך להסתובב, אבל בעצם, זה משהו מבטא פה. זה אדם גדול, אז זה גם מתבטא בזה. זה אדם לא, יותר. הוא לא... על זה אמרו, רשאים בחייהם קרויים מתים. רשאים כל מיני, אבל בהקשר הזה, שאדם לא מוסיף, נשאר בגאווה שלו, במקום שלו, לא מתקדם. וכשאינו יכול ללכת יותר, מוכרח להסתלק, כמובן בשיחות הקדושות של רבנו ז"ל. ועל כן, ולא ידע איש את קבורתו, כי לא ידעו מהו. לא השיגו אותו. העניין שלו זה שאי אפשר להשיג. נמצא אני רוצה אולי לפרש כי אומר ועל כן משהו שזה המשך של המשפטים האחרונים ולכאורה זה יותר לא יודע שתקובתו זה מתאים למה שאמר מקודם שהייתה לו השגה שהיא בלתי מושגת זה גם קשור לה נכון לעניין הזה של הילד שהוא כל הזמן מבין שהוא עוד לא מבין שהוא צריך רק להתחיל אז לכן לא יודע שתקובתו שלא משיגים אותו אבל איך זה חשור לכל מה שנאמר עד עכשיו שצריך כל הזמן ללכת מדרגה לדרגה ושברגע שהפסיק ללכת מדרגה לדרגה אז כבר אין לו יותר אפשרות לחיות איך זה קשור לידי אשת קבורתו אז אפשר לומר אולי באופן עמוק אצל משה רבינו גם הפטירה שלו זה עלייה מדרגה לדרגה כלומר כל עוד שהיה יכול ללכת בתוך העולם מדרגה לדרגה זה מה שהוא עשה ברגע שהאפשרות בגוף נגמרה, אז הוא הלך מעבר לגוף. ואז באמת הייתה הסתלקות. למה שכתוב, מיטת נשיקה. ואז עם אלה זה ברור למה לא משיגים את קבורתו. כי אם כל חייו משה רבינו היה בהשגה למעלה מכל מה שכל אדם אחר השיג, אז קבורתו שהיא יותר מכל ההשגות שהשיג בחיים, כאילו המדרגה הזאת שהוא השיג במיטתו, ברור שאף אחד לא יכול לנגוע בזה בכלל. ככה. נמצא שמשה הוא בחינת הזקן העליון הנ"ל, שהוא שורש התפילין. שהם בחינת קירון אור הפנים, שזכה משה שהם בחינת אור התפילין. אין עוד חיבור, שהתפילין זה אור שמאיר, נכון? זה אור שכותבים עליו אורות, הערות. למשה קראנו אור פניו, משה תיקן את האור, האור שלו נהפך לאור.
מזכיר את הרבי ישמעאל בן גדול, הכנס אותו גם מלכות, שזה תורת שהגיע למקום של תפילין, שהורידו את אורו עד
שהגיע, שרצתה את האור שלו, אז קודם כל רואים שהיה לו אור מיוחד, היה לו זיו מיוחד, ושזה כתוב שעד שהגיע למקום תפילין, נכון? כמו שכתב רבינו ז"ל בתורה מרכיבות פרעה, ואהרון הוא בחינת שמונה תיקוני דקנה הנ"ל, שהם בחינת השמונה פרשיות של תפילין שנמשכים מבחינת משה, מבחינת הזקן הנ"ל, וזהו יעש להם, ויעש להם בתים, בתי כהונה ומלכות, בתי כהונה עם בחינת התפילין, שהם בחינת קדושת הכהונה כנ"ל, בחינת קדושת בכור לתנו לכהן כנ"ל, ובתי מלכות, זה בחינת מלכות דוד משיח, בחינת אמונה, שכל זה עם בחינת תפילין הנ"ל. נסביר את זה למעלה, שהמוחין בכל יום מחדשת את האמונה, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ובלילה, אחרי שפעם למדנו את זה, שמכל האמוחין, בכל מה שאדם משיג, נשאר הנקודה של האמונה. יש שם מור כזה, מסביר שם הדברים שכתובים בספר שער הכוונות. אז זה התפילין. האמונה, אז אם אנחנו מבין נכון, אז יש פה שלוש מדרגות. יש פה את ה... משה, שזה נמשך ממנו, התפילין זה המוחין, שזה מה שנולד מזה, ומזה גם מתחזק את האמונה, כשאשר האמונה היא גם במידה רבה סוף הונאות בתחילתו, כאילו נקודת האמונה היא גם מה שנולד מההשגה החדשה, אבל היא גם במידה רבה השורש של ההשגה. בעיקר קדושת התפילין הוא בחינת השגות אלוקות, שהצדיקים האמיתיים שמבחינת משה ממשיכים היום דרך כמה צמצומים, שזה העיקר שהם זוכים להשגה גבוה בעצומה כזו, עד שהם יכולים לצמצם ולהלביש השגה בכמה צמצומים הלבושים, עד שגם אנחנו נוכל לזכות להשגת אלוקות כנ"ל. וזה מבחינת בתים של התפילים, כאילו דיבר אל האור, עכשיו הוא מדבר על הבתים שעוטפים את הפרשיות, שזה האור שעליו כתוב הפרשיות. זהו בחינת הבתים של התפילין, כי אי אפשר לקבל אור הפרשיות בעצמן, כי אם דרך בתים ורצועות. עכשיו מסביר למה באמת, יכול להיות הרגשה כזאת לפעמים, כותבים דברים כאלה יקרים, אבל בסוף שמים אותם בתוך קופסה, בתוך הבית, וזה מוסתר, לתמיד. אז מה... זאת אומרת, אי אפשר, האור הזה הוא כל כך גדול, שאי אפשר לקבל אותו בעצמו. זה חייב להיות דרך ה... דרך הבתים והרצועות. בעצם דרך להיפגש עם האור של הפרשיות, דרך האור של התפילין. יש פה פעמיים אור, גם האור הקלף שעליו כתוב התפילין, שגם עשוי מאור בהמה. אבל גם כמובן האור של הבתים. עוד אור שמאפשר לנו להיפגש עם, עם האור של הפרשיות. חוזר על המשפט הזה, כי אי אפשר לנו לקבל אור הפרשיות בעצמן כי אם דרך בתים ורצועות, שהם מבחינת צמצומים וכלים קדושים שעולם התיקון. לקבל האור בהדרגה ובמידה, זה עולם התיקון, שמסוגל להכניס את הדברים לסדר, להדרגה ולמידה. כי הם יכולים לכנוס לתוך בחינת חלל הפנוי, ולגלות אלוקותו שם לעשות על ידי זה כלים קדושים. כי עיקר התאבות הכלים הם על ידי תיקון חלל הפנוי של תחילת הצמצום, שהוא שורש כל הכלים המסכים שנתאבו מהתאבות האור והתרחקו מהמעציל. כי אם לא היה חלל פנוי, לא היה שום התאבות האור והתרחקו. כמובן הוא מובן בכתבים. נמצא שעיקר התאבות הכלים נמשך מבחינת החלל הפנוי. אני חושב שזה משלים למה שאמר בפסקה הקודמת, שדווקא אור מאוד גדול יכול לברוא, יכול להוות את הכלים. זוכרים? לעבות או להוות את הכלים. אנחנו ראינו. ממש שם הביטוי שדווקא רבי מאוד גדול הוא זה שיכול להועיל לתלמיד נמוך. זוכרים את זה? שגם לכן התפילין הם על האור, גם במושגים שיש בספרים, שדווקא מהאורות הכי גבוהים יש את ה... דווקא משם נמשך הכלים. זה מקום, השורש של הכלים הוא יותר גבוה מהשורש של האורות, מה שבחב"ד מופיע הרבה, זה הופיע פה קודם. וזה מה שהוא אומר גם עכשיו, שמהחלל הפנוי, זה כאילו מנקודה מאוד ראשונה של הבריאה, משם נמשכים הכלים. כלומר, זה בעצם הרצון של הקדוש ברוך הוא לצמצם את אורו, שזה שורש של כוונת הבריאה. אבל, על ידי חטא אדם הראשון את החטא הרע של החלל הפנוי, שהם בחינת הכפירות, נתאחזו בהכלים, שעיקרה מבחינת האור, שהוא תכלית הכלים. חיצוניות וחיצוניות הכלים, ששם נאחזים ביותר כנה, שזהו בחינת משחד החיביה, שמחישה מחיזת כל הקליפות חד ושלום. כן, במקום הזה נתאבו הכלים, שזה גם אומר של הכלים השורש גדול, אבל סוף סוף, המגמה הזאת שיהיה כלים, שיהיה הסתרה, שיהיה חלל פנוי, היא גם מאפשרת את החיצוניות של הכלים, את החלק המרוחק, הנפרד, שזהו בחינת משחד החיביה, נכון, זה אור, אור הנחש, גם כן אור, שמשם מחיזת כל הקליפות חד ושלום. כן, עיקר התיקון על ידי זיכוך ועיבוד האור בקדושה, שהוא מבחינת תיקון המדמה. תיקון החלל הפנוי, שזוכים הצדיקים הגדולים עליה לתקן, שעושים לו דייקה. כן, דווקא במקום הכל כך מוסתר שם, ממנו דייקה בחינת כלים קדושים, לקבל האור בהדרגה ובמידה, שזו בחינת אור ואימה טהורה. שעיקר כתיבת כל התורה ותפילין הוא על האור דייקה וחנל.
למה דווקא תיקון כוח המדם?
מה?
למה הוא אומר שזה מחינת תיקון המדם?
כי המדם זה מה שנהיה מכל המצב הזה של ההסתר. המדם הוא גם הפוטנציאל של להלביש את הדברים. באופן שאפשר לתפוס נניח בחושים או בחיצוניות, כמו התפקיד של הכלים בכלל, אבל המדמה הוא גם זה שיכול להשכיח, שאני רואה בו את הדברים כמו שהם נראים לעיניים, ולא זוכר את השורש. כוח המדמה הוא גם כוח שיכול לבלבל. הוא כוח של החיצוניות. החיצוניות יכולה לשקף פנימיות, יכולה להשכיח את הפנימיות. אז צריך את התיקון של המדמה. זה האור. האור, האור יכול להאיר דרכו, הוא יכול להסתיר. ושוב, רואים שהוא חוזר על זה שדווקא על ידי החלל הפנוי שם זוכים לצדיקים הגדולים לתקן. זה, אולי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים בזה, אבל כאילו, יש פה שתי דרכים איך להתמודד עם המקום הזה. חלל הפנוי, כמו שאמרנו, זה השורש הבסיסי של הבעיה של העולם. שיש מרחק בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. זה תחושת החידלון הבסיסי, תחושת האפסי, תחושת המוות שיש בעולם. זה, כל זה קשור לביטוי הזה, החלל הפנוי. ומה עושים עם זה? אז הנהגה הרגילה, לא נכנסים לשם, כאילו, יש חיים, יש סדר החיים, יש מה לעשות, מה נתקן, יש מצוות, יש הלכה, יש יראת שמיים, קבלת מלכות שמיים, ולא צריך להיכנס למקום הזה שמטלטל כביכול את כל העולם, את כל העמדה של האדם. זה אפשר להגיד אנשים, שזכיר לפני כן, אנשים עולם התיקון אולי, קצת כאלה, כמו יש אנשים. חיים בסדר, זה לא מישהו דווקא בסדר במובן הכי בולט, אבל אנשים, רוב האנשים בעצם, חיים שם, אלה שחיים ביישוב. יש מעשה בעל תפילה שהוא מדבר על, בעל תפילה שיוצא מחוץ ליישוב, הם מהרבה בשירו ותיש בחודשים ברח. רוב האנשים ביישוב. אני אומר לכם פעם, למה יש בגוש דן מיליון אנשים? איפה שאני גר, במת גן. זה חלק מ... נכון? מכרך של הרבה ערים. אתה נוסע על הכביש, אתה לא יודע מתי נגמר המת גן, מתחיל גבעתיים, נגמר גבעתיים, מתחיל תל אביב, נגמר תל אביב, מתחיל בת ים. רק איזה רשות עירונית או מפה, אני יודע שאתה... נכון? זה כרך גדול של... אז למה יש שם מיליון אנשים? הסיבה הפשוטה היא, בגלל שיש מיליון אנשים. כלומר, כל אחד רוצה לגור איפה שיש הרבה אנשים. זו הסיבה שיש שם הרבה אנשים. איך זה התחיל? מתי פלט הזה, איך זה התחיל? אבל זה התחיל. באו מהים, חפשו, יש מקום קרוב. קל שם לבנות, כנראה.
זה התחיל כשמאה אנשים היה הרבה, אז למה יש כאן
מאה
אנשים? כי יש כאן
מאה
אנשים.
כן. אז איך הגענו לזה? אז האנשים אוהבים להיות ביישוב. ובעל התפילה הוא יוצא מחוץ ליישוב. אז הוא אומר, החלל הפנוי, מה שאצל רוב בני אדם, זה מקום שלא רוצים להיכנס אליו. הוא אומר, הצדיקים הגדולים, באמת הוא אומר שהוא לא, הוא לא ממליץ לכל אחד ללכת לשם. אבל הצדיקים הגדולים, הם לא רק שהם לא הופכים את זה, הם לא מתבלבלים מזה, לא מתערערים מזה, אלא אצלהם זה שורש התיקון. נקודת התיקון. אתה לרבי אליעזר אמר, בשוב יום אחד לפני מיתתך. איך אדם יודע מתי הוא מת? נמצא כל ימיו בתשובה. עכשיו, אתה לרבי אליעזר לקח, למרות שזה נשמע אמירה מוסרית פשוטה, אבל אפשר לומר שיש פה משהו נוסף עמוק. הוא לקח את אחד הדברים שהכי יכולים לעשות לנו חידלון, זה יראת המוות. הידיעה שבסוף... הכל נגמר, ושהחיים של האדם הם קצובים פה. ואמר, הפך את זה לתשובה. שוב יום אחד לפני מיתתך. כאילו, הידיעה הזאת של הזמניות יכולה להיות ידיעה שהיא מחלישה מאוד. יכולה להיות ידיעה שהיא מחזקת יותר אפילו מאשר המצב הבסיסי. כי כאילו כביכול רבי אליעזר משתמש ביראת המוות כדי להימלט ממוות אחר יותר גרוע. יראת המוות זו תחושה פשוטה שאדם לא רוצה, רוצה לשרוד, לא רוצה להיעלם. אבל יש מוות אחר שאדם יכול לשקוע בתוך המציאות ולחיות את החיים בחיצוניות שלהם, ברקנות שלהם. ודווקא הידיעה שהוא זמני זה מכריח אותו להיזכר כל הזמן, וכל עת בגדיך לבנים, ושמן על ראשך עד יחסר. שכל הזמן לזכור את השם, וכל הזמן להיות נכון, להיות מוכן. אבל זה, אז זה מחלץ אותו מהמוות הנפשי, נקרא לזה, כן? דווקא זה מקום של חיים. אני חושב שבין זה מה שהצדיקים גדולים, יש פה איזה מין פלא כזה, איזה סוד כזה, שדווקא המקום הזה, כאילו מסורים היום ביטוי כזה, חוזים את השור בקרניו, דווקא המקום ששם יש את ההסתרה, זה המקום ששם הם מגיעים לנפתחים למפגש הכי... זה גם המקום שמזכיר שהעולם לא עומד בפני עצמו. קשור שוב גם לחלל הפנוי וגם ל... כי נכון שהחלל הפנוי מדגיש גם את החסר, את המרחק, אבל כשאתה לא נמצא שם, אז בסדר, כאילו. אין חסר, אין מרחק. כאילו, הכל בסדר. דווקא שם אתה זוכר בצורה מאוד חזקה שחסר פה אלוקים. בעולם הזה חסר משהו. התחושה הזאת יכולה מאוד לקרב. לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהצדיקים הגדולים עושים. מעלה מה כתוב אומר, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. אז אז זה שהוא בחינת תיקון המדמה, תיקון חלל הפנוי, שזוכים לצדיקים הגדולים, ענה לתקן עד שעושים ממנו דייקה, בחינת כלים קדושים לקבל האור בדרגה במידה. אני אומר, דיברנו עכשיו על הדייקה. שזהו בחינת אור בימה תורה, שעיקר כתיבה את כל התורה ותפילין הוא על האור דייקה וחנן. וזהו בחינת הבתים של אור. כי צריכים לקבל את האור דרך כמה צמצומים וכלים הנעשים על ידי תיקון החלל הפנוי, שהוא בחינת תיקון המדמה, שהוא בחינת אור כנען. כן, אז הכתיבה של התורה והכתיבה של התפילין, זה שייך לעבודת הצדיקים. משל אלו אמר שבאופן מיוחד רבנו תם, קשור לעבודה של הצדיקים הגדולים. פה רואים שהוא קשור לזה לתפילין בכלל. וזהו בחינת, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, קוטנות אור והלבישם. קוטנות אור דייקה. כי עיקר התיקון לתקן האור וכו' לכנן. כי קוטנות אור הם בחינת תלית ותפילין שהם יוצאים מן האור. ומן השערות הגדילים על האור, כן? תלית זה מצמר, עושים מן השערות. תפילין על האור. גם אמר בעץ חיים שזהו בחינת כי כסותו לבדה לתפילין. היא שמלתו לאורו, כי כסותו לבדה לציצית. היא שמלתו לאורו לתפילין. שהם פנימיים וגבוהים יותר מציצית, כמו שכתוב שם. וכל זהו בחינת תיקון המדמה, שהוא תיקון חלל הפנוי, שעיקר התיקון על ידי אמונה. זה המשמעות של המצוות האלה. אולי זו הסיבה שחסידי חב"ד נוהגים לנסות דוכני תפילין. הם רוצים להתמודד עם הכפירות שבאים מהחלל הפנוי. התיקון של זה זה תפילין. ושוב, גם על פי פשוטו, למרות שבחב"ד יש הרבה הסברה, אבל כאילו היה פה איזו הדרכה של הרבי האחרון של לעשות דווקא פעולה שהיא לא פעולה של הסברה. אני אומר, אולי זה נקודת מפגש בין חב"ד לברסלב, כן? של ללכת לנקודה שנוגעת באיזשהו משהו, לעורר את הנפש. לא דרך לימון, לא דרך התחכמות, עד רמה, דרך איזו פתיחת לב כזאת. זה מה שקורה מדי פעם לאנשים כשהם מניחים את התפילין. אז סיפרתי לכם שפעם הרב רונסקי עשה לחבר בין איזה רב מהיישובים וישר, הוא גם כמו שליח חב"ד כזה באחד היישובים, לבין שיהיה רב במודיעין, של המודיעין, במודיעין. ואז הפגש אותו עם ראש אמן, אני חושב שזה היה עמוס גלעד. ולעמוס גלעד בלוח זמנים היה 10 דקות זמן לדבר איתו, כאילו שיראה מי זה והחליט אם הוא מתאים לו, כמובן שקיבל גם נוצא של הרב רונסקי וזה, אבל כאילו תרשם מהאישיות, מהדמות, ואז יראה אם זה מתאים. נפגשו, הרב רונסקי לבא אותו לפגישה, נפגשו שניים, לבדם. אחרי 10 דקות הם מתאים לו, ואז הרב רונסקי רואה את עמוס גלעד מחייך כולו מאוזן לאוזן או מעין לעין, שואל אותו מה קרה. זאת אומרת, בעשר דקות האלה הוא כבר הספיק להציע לי תפילין. אז הוא, הרב רונסקי, אומר לו, מה באמת? מה, עד קדוש? מה, חוץ, מה זה? עוזר עמוס גלעד, הוא אומר, למה דווקא זה? מאמין לזה? כאילו, מאוד נהנה מהעזה, שבפגישה כזאת קצרה הוא כבר הלך לשם. אז טוב, גם מסבירו להם מה הוא מתכוון לעשות בחטיבה, להציע תפילין. אז זה התיקון לכפירות, כן. יכול להיות שיש פה איזה חיבור, שזה לא סתם. וזהו בחינת ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור והלבישם. קוטנות אור דייקה, כי עיקר התיקון לתקן האור וכו'. כי קוטנות אור הן מבחינת טלית ותפילין שהם יוצאים מן האור ונאסרות הרטלים מן האור. קראנו את זה כמובן בעץ חיים, שזהו מבחינת כי יקסותו לבדה דציצית, ישימתו לאורו דתפילין, תיקונים, שהם פנימיים וגבוהים יותר מציצית, כמו שכתוב שם. וכל זה עם בחינת תיקון המידע משהו תיקון חלל הפנוי, שעיקר התיקון על ידי אמונה כנען. וזהו, והיא כי יראו המילדות את האלוקים. יראו דייקה, כי יראה קדושה ובחינת תיקון צמצום הדין, מבחינת תיקון הצמצום והדין של חלל הפנוי, שנמתק בשורשו על ידי יראה קדושה שבחינת דיגן הקדישה כידוע. הצמצום קשור למידת הדין. מידת הדין זה המידה של הגבולות, של האסתר הרבה פעמים אומרים. ואיך ממתיקים אותה בשורשה? על ידי יראה. זה קשור לשם כל מה שדיברנו, כי מידת הדין זה האסתר. יראה זה גם התייחסות לאסתר. למה יש יראה? אנחנו מבינים שיש מציאות גדולה מאיתנו. יראה זה אפילו המציאות שאנחנו לא יכולים להכיל אותה, זה המושג של יראה. יש משהו שאתה לא יכול להכיל אותו, זה של היחס של יראה. אז למה אני לא יכול להכיל? יש אסתר פנים. אז האסתר פנים יוצר מין הסתגרות של אדם בתוך עצמו וזה ייאוש כזה. או שהסתר פנים גורם לו אדרבה לתחושה עמוקה של הזדקקות, תלות. מהר"ל אומר שכל עבודת התפילה, עבודת הקורבנות, זה שאדם ידע שהוא חסר ותלוי בעילה לגמרי. זה היראה. ולכן היא ממתיקה, ממתיקה את ההסתר פנים. ממתיקה את הדין.
מי אומר?
מה?
מי אומר ש...
שהיראה ממתיקה את הדין?
לא, שהיא גורמת ל... שהאדם יודע שהוא צריך... שהוא תלוי לגמרי ב...
מהר"ל, מהר"ל. בנתיב העבודה. שזה העניין של התפילה. שאדם מודה שהוא תלוי בהשם. אני מדגיש שזה מכמה דברים, כי בכמה שההודעה הזאת היא יותר שלמה, יותר ברורה, זה עניינה של התפילה. שהוא בחינת דין הקדושה כידוע, על כן על ידי בחינת יראה, על ידי זה נעשים בתים. שהם בחינת תיקון הכלים והצמצומים לקבל אור התפילין בהדרגה, במידה כנען. וזהו כי ירו ויש להם בתים כנען. בית זה כלי, נכון? בית זה מקום שאפשר לשים בו דברים. יראה זה גם כן להיות כלי. לדעת שלית לך מדבר מכלום.
יראה זה הכלה או אהבה זה הכלה?
מה?
כי גם זה באמת אהבה זה הדבר המכיל, לא? זה יראה זה כאילו דווקא הדיסטנס.
לא, אבל יש צד שיראה יותר, כי אהבה זה להכיל משהו שהוא כאילו כמוך. יראה זה להצליח לפתח יחס למשהו שהוא למעלה ממך. כאילו לעשות, להצליח לעשות כלי למשהו שהוא מעבר. שזה יותר מסובך. שוב, נזכר הביטוי שמדברים ששבירת הכלים, שהיו אורות גדולים, הכלים לא יכלו לעמוד בזה, אבל זה היה משבר. וזה משהו מהותי, שתמיד הכלי הוא מגביל, הוא מצמצם. נכון, תמיד בכלי אי אפשר להכניס את הכל. אני אומר, וגם בדבר הזה, לאדם יש כלי ביד, הוא רוצה משהו נגיד. אז מצד אחד אתה יכול להרגיש שהכלי הוא מצמצם, הכלי הוא זה... אולי אפילו תנסה לשבור את הכלי כדי ש... האדם רוצה, יש לו כוס, רוצה... ארבע כוסות חלב, יש לו כוס אחת, לקחת את החלב. הכוס היא מקבילה. אז אני אשבור את הכוס כדי שאי אפשר לקחת ארבע כוסות. זה לא עובד. לא, אפשר לשבור, אפשר ל... במציאות הגשמית זה קצת פחות נראה הגיוני, אבל במציאות הנפשית והרוחנית זה קורה לנו הרבה. אנחנו, בגלל שאנחנו רוצים יותר, אנחנו מבטרים גם על מה שאנחנו כן מסוגלים. אז אפשר או לשבור, או לוותר בכלל, להתייאש, ואפשר עד רבה. דווקא בגלל שהכלי הוא מצומצם, הוא יכול לקבל. דווקא בגלל שהכוס הזאת היא לא יכולה להכיל את כל העולם, אבל סוף סוף זה מה שאפשר לקבל משהו. זה מה שאפשר לקבל. אז זה שוב העמדה הזאת, שהיראה עושה בית, היראה עושה כלי. ההכרה שיש עילה שאנחנו חסרים, ולא להגיע מהמצב הזה לאיזשהו מקום של משבר, אלא כאילו הודעה בדבר הזה, אז יש נעשה כלי. נעשה כלי. יש ספר הקדוש עוד פה, משהו באורות הקודש, אז פתחנו נקשור לזה משהו מהתיקוני זוהר, אז יש שם אחד הדרשות על המילה בראשית, ראש בית. נכון? במילה בראשית אפשר להכניס את המילים ראש בית. ראש זה ראשית חוכמה, יראת השם. בית, בית כמו שכתוב כאן. יש, על ידי היראה נעשה, אין כי ירוע מהירות הירוקים, והיה סלעים בתים. אני כתוב, אישה יראת השם, היא תתעלה. על ידי יראת שמיים, כמו שכתוב שאישה ויראת השם זה משהו אותה בחינה. אבל זה ודאי, אישה יראת השם, היא תתעלה. אז אני אגיד גם בהקשר הזה של הזוגיות, של המשפחתיות, של הנשואים, אז יראת השם מאפשרת לבית להתקיים. שאם אדם בא לבית ויש אותו, מתחלמותה ושאיפותה ותו לא, אין משהו למעלה מזה, אז קשה לבית להתקיים. אני בא עם עמדה של שאני חסר. חסר זה יכול להיות גם מול הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, אנחנו צריכים פה לקבל עול, אנחנו פה באיזו משימה גם כללית, מעבר רק לרצון האישי. אבל אפילו חסר אחד מול השני, כאילו. כשאדם מבין שהוא חסר, שצריך את השני להשלים אותו. זה מה שמאפשר לבית להיבנות. אתם מבינים, אני חוזר על זה, אני תורם מכמה נקודות, שגם תחושת החיסרון הזאת, אני אומר, לא חלל פנוי, לא על... משהו יותר פשוט, זה הכל קשור, אבל תחושת הבדידות, נגיד, שיש לה... אז יכולה לקחת את הבן אדם למקום של התבצרות בתוך עצמו, או למקום של רצון למלא את זה, אבל בצורה כאילו שבלתי ניתנת להשגה. מבחינת שבירת הכלים, כן. זה או שבירת הכלים, או איזה... שהאור יותר מדי גדול בשבירת הכלים, או בכלל שאין אור. הסתלקות שלו. אבל יכול אדם, ביחס לתחושת הבדידות שלו, לתחושת ה... צריך... נפש קרובה. אני יכול להגיד, אני באמת צריך את זה. להגיד, אני חסר, אני צריך את זה. ואז, אז הבית נבנה. כאילו, המקום הזה יכול להיות מקום מאוד בונה. יכול להיות מקום מחליש, יכול להיות מקום אפילו הורס, יכול להיות מקום בונה. זה עכשיו המצב של יראת השם. אבל נזכיר שוב, המהר"ל בנצח ישראל אומר שהאדם, במה מתבטא שהוא עלול, שיש לו השלמה. פרק ג' בנצח ישראל, המפורסם שהוא מדבר, איך מהאחד יצא ריבוי. זה אומר שאדם, שיש ראשית, אבל הראשית צריכה השלמה. וזה כל מה שמשלים את הראשית. זה... הוא כותב שם, שזה האישה. שהאדם נברא כאילו הוא הגרעין של כל העולם, אבל הוא לא, סוף סוף הוא נברא, הוא לא בורא. וכיוון שהוא נברא, אז הוא צריך השלמה. והשלמה היא האישה. כאילו, הוא ממש משם במערל, המערל גם בתוך דיון שם עמוק על כל הנושא הזה של איך מהאחד יצא ריבוי. איך מוצאים בתוך העולם נקודת אחדות, זה לכאורה מה שהוא מחפש שם. התורה, ישראל. אבל בתוך הדברים הוא אומר שזה שאדם נעשה לו עזר כנגדו, זה לא רק היה כדי שהוא יחיה יותר שלם, שהוא ילד ילדים, שיהיה לו המשכיות, וכן הלאה וכן הלאה, אלא כדי שיהיה לו את היחס הנכון מול הקדוש ברוך הוא. שבלי זה הוא כאילו היה או בבחינת אני ואפסי עוד, חושב שהוא הכל, או ההפך, בכלל לא חושב שהוא מסוגל לצאת מעצמו, כאילו היה במלכות, או של זה או של זה. או שהוא כאילו מלוא כל הארץ כבודו, או שהוא כלום וזהו, בייאוש. והאישה נתנה לו את זה שהוא לא הכל, יש עוד מישהו. עכשיו מיטל אמר שראש ישיבה טוב זה ראש ישיבה שיש לו אישה שהיא מזכירה לו שהוא בן אדם. מיטל גני, שהוא התמודד הרבה עם הסוגיה הזאת, מצד אחד. הוא גם בעצמו היה, הוא גם ראה מסביבו. הרב עמיטל. שראש ישיבה, יש לו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו זה. אבל מי יזכיר לו שהוא בן אדם? שיש לו גם חולשות. הרב עמיטל מאוד ככה היה. אנחנו מכירים אותו במשפחה מלבד מונדחיה, ממש קשר. היה מאוד חשוב לו גם הכנות הזאת, כאילו שאדם לא... ירמה את עצמו, יבלף את עצמו הרבה ככה. בעניין הזה. אז זה מה שכתוב במערל, לכאורה. מה שהוא אומר, זה המקור שזה זה המערל הזה. שזה שאדם יודע שהוא צריך השלמה, שהוא חסר. אז זה... זה בעצם המפתח שלו לקרבת, קרבת השם. אז זה העירה. אז זה אישה עירת השם ותתעלה. זכורה עירת השם, זה שהיא יודעת את זה, אבל... שגם מולה יודעים את זה. אולי פסקה אחת, גם צריכים את אופרן בגידין דייקה, תשימי לב שהוא הולך ומפרט כל ההלכות של התפילין. גם דיבר על הבתים, זה הקשר אלינו, זה העניין של הכלי, זה המקום המתוקן של החלל הפנוי, של אפשרות. כל חלל בעצם יכול להיות גם אופציה של כלי. ממש. וגם צריכים, כאילו, מה העיקר בכלי? הדפנות שלו או החלל שלו? כנראה שלהם, אבל יש גם מאוד חשוב בחלל.
איך אנו כבר הכלי?
כן, אם לא רוצה חלל פנוי, בוא נמלא אותו. אז זה כבר לא הכלי. לא יכול לקבל שום דבר. אז זה דוגמה מאוד ממחישה, כמו שחלל הפנוי מפתח. מחלל פנוי, הכלי הוא לא הכלי. וגם צריכים לתופרם בגידין דייקה, כי אפילו כשמניחים הפרשיות לתוך הבתים אי אפשר לקבל אור. עד שתופרים אותם בגידין דייקה כדי לסתום האור שלא יצא חוט במידה חד ושלום. שוב פעם, זה יכולת לצמצם את האור בגבול ובמידה כפי המקבל. כי שסה גידין הם כנגד שסה לא תעשה שמחינת ידין וצמצומים, וכן בשסה גידין בהם מרוצת הדמים. שהם דייקה החיות של האדם וכל מין חי. כי עיקר המשכת החיות הוא על ידי הגבלת האור. זה החידוש הגדול. קיום של העולם זה על ידי הגבלת האור. כמבואר בתורה ביום וביום הביקורים הסתרה. מעניין ש... מעניין השם הזה, כן? כי אני חושב שהתורה לא נקראת ככה, היא לא פותחת את הפסוק הזה. אבל הסתרה זה כאילו התוכן שלה. לא יודע אם זה התורה הזאת, זו תורה שמדבר על אסתר ועל אסתר בתוך אסתר. קשור לפורים המתקרב. עיין שם. שהחיות נמשך מחיי החיים, ועיקר התיקון הוא שעל ידי התורה שישמע ניקוד שבריחו, ממשיכים החיות לתוך הכלים והמידות, עיין שם. אין סופיות, לא חוכמה. חוכמה היא שמצליחים להמשיך את האין סופיות בתוך כלים. וזה מה שעושה התורה. המצוות. וזה מבחינת מה שהחיות הוא על ידי האדמים דייקה, שבשיסה גידין שהם מבחינת צמצומים. עיקר החיות הוא על ידי תיקון הכלים והצמצומים כנ"ל. בואו נראה, נשלים, יש פה בעצם רצף אחד. וזהו בחינת שמי עם יו"ד קי שסה, כי השם הוא החיות, בחינת נפש חיה הוא שמו. כמו שבאדם נגבל כל חיותו בשמו, כן כי בכל הוראית השמה דיקות שבריחו, שעל ידי התורה קוראים את השם ברך בשמו. ממשיכים אחריות מאוד לתוך הכלים שהם אותיות התורה, שהם מבחינת שמה דיקות שבריחו. ואמרו שם התורה ביום הכיפורים הנ"ל. קודם כל נותן הסבר כללי, נכון, יש את המאמר הזה, שמי מי עוד קי שסה, וזכרי עם וו קי רמח. דרוש ידוע כזה. אז הוא אומר, אז קודם כל זה הקשר בין התורה, תרי"ג מצוות, לבין שם השם. עכשיו הוא מוסיף ואומר, ועל כן שמי מיות כי שסה, כי עיקר השם שבחינת הגבלת החיות מחיי החיים, שזה עיקר כנ"ל, כל זהו בחינת שסה לא תעשה שבתורה, בחינת שסה גידין, שמבחינת הצמצומים והכלים לקבל אור במידה כנ"ל. תכף הוא יסביר את זה. וזהו בחינת שסה ימים שבשנה, כי עיקר חיות כל ימות השנה עם ידי בחינת שסה הנ"ל, שהם בחינת הצמצומים, שעל ידי זה עיקר הגבלת החיים, שזהו עיקר החיים כנ"ל. ועל כן התפילין שמבחינת חיים כנ"ל, מבחינת שם השם, כמו שאמרו וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין, על כן צריכים לתפרם בגידים דייקה כדי לצמצם אור, שזה עיקר התיקון של המוחין, שם החיים כנ"ל.
מה? מה הצמצום של האור, של הגידים?
אז שקושרים את הבתים. שזה יהיה סגור לגמרי. שהאור של הפרשיות לא יצא בכלל. נהיה, נכון?
לברך
מהבית. כן. וזהו שמי מיות קי דייקה שסה, זכרים וו קי רמח. שאף על פי שרמח מצוות עשה, הם נמשכים מבחינת ימין, כאילו זה דווקא הצד ההופעה, כביכול החיובי, ושסה לא תעשה מבחינת שמאל דקדושה, שזה הרי זה מה לא, אף על פי כן מרומז בחינת שסה בשני אותיות הראשונות של השם, שהם גבוהים יותר, נכון? שמי מיות קי. שסה. וזהו בחינת הנעל, שתיקון הכלים צריכים להמשיך מאור הגבוה יותר. צריכים מוח גדול ביותר כדי לעשות הכלים שהם בחינת שסה, שהם בחינת שם השם כנ"ל, כדי להודיע גדולתו לכל באי עולם. נגדיר שמו יתברך בפיקו למען לספר שמו בכל הארץ, שזהו בחינת תיקון התפילין שמשכים מוח גבוה מאוד מאוד דרך כמה צמצומים, עד שגם אנחנו ואפילו כל באי עולם ידעו משמו וגבורתו, מבחינת וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. ויראו ממה כאלו תפילין כנ"ל. יש כתוב איימן איימן דבייל מעבר חסידה. נקיים מי ל... יש אומרים לתן נזיקין, ואמרי לה מי לדאבות, מי לדברכות. אני חושב שכמה פעמים אבי שליטה בהקדמה, התחילו בבא קמא, התחילו נזיקין. זה אמר ש... נקיים ברכות, כאילו באמת החידוש הכי גדול זה נזיקין. נקיים ברכות, הרבה אנשים יכולים לכוון, זה גם משהו, זה לא אולי מובן מאליו, זה לא כל, זה לא איזה מצב סתמי של בן אדם, כן, שהוא ככה חושב על זה ומתכוון, אבל זה דבר שהוא לא מעט. אבות אולי זה יותר, שזה גם תיקון המידות, כל מה שיש בפרקי אבות, אבל מי לדי נזיקין, מה שכתוב שם, שחסידים הראשונים היו מצניעים את קוצותיהם ואת... שלא יזיקו, אומר זה, כאילו להיות שלם גם במה לא לעשות, כן. יש משהו מאוד עמוק בשמירה, על הלא תעשה, בסור מרע. בסור מרע יש משהו מאוד גבוה. יש איזה ספר של סדר הדורות של תלמידי הבעל שם טוב, יש שם הקדמה שמסבירה שיטת החסידות. אז שאלו אותו מה מיוחד בחסידות. עכשיו בעיניך על רגלים להגיד שדווקא אצל הליטאים יש סור מרע. כאילו יותר רומנים מפחדים שהוא לא לעבור על איזה הלכה, לא להגיד לאכול פחות מקשיר, לא זה חסידים. מקיימים מצוות לשמחה, עשה טוב. עשה את זה הצד הפשוט, אבל אותו מחבר, הוא לא אומר עכשיו מזמן. אומר, החידוש של החסידים זה אסור מרע. אומר, למה? אומר, כל אחד מקיים מצוות. אבל שבמצווה הזאת לא יש שום כוונה בעייתית, זה חסידות. שבמצווה הזאת לא יש שום פיקפוק. שום חיסרון אולי גם בקיום של המעשה, זה חסידות. זה המיוחד אצל תלמידי הבעל שם טוב. הנה, זה תביעה של טהרה. כן. טוב, זה ככה באופן חבנו, אבל נחזור להקשר שלו, שהעניין של השסה זה דווקא היכולת באמת לצמצם. היכולת לשים את הגבולות. עכשיו, זה קשור מאוד לכל השמירה הלא תעשה. אבל זה קשור ל... שפעמים אומרים, בלימוד גם יותר חשוב ממה להגיד, זה מה... מה לא להגיד, כן? יכול להיות באמת להלביש ולצמצם את הדברים. טוב.